לרב רפי פרץ שיצטרך להחליט תוך זמן קצר האם הוא מוותר לשקד על הרשות, על הצמרת, או יתעקש על מקומו הראשון ברשימה המאוחדת. נעסוק בזה ברחבה עוד מעט, וגם על מזרח ירושלים, שם החל הבוקר פינוי של כמה מבנים בשכונה ערבית, מבנים שהוקמו ללא אישור. כוחות גדולים של משטרה ומשמר הגבול מאבטחים את האזור, ננסה להבין מה קרה, מה קורה שם, עוד כמה עניינים על סדר היום, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב אריאל.
שלום רב בצלאל, לך ולמאזינים. אלה הכותרות. כוחות הביטחון החלו הבוקר להרוס 12 מבנים בלתי חוקיים בוואדי סמוך לשכונת צור בחר במזרח ירושלים, שהוקמו ללא אישור ומפריעים לגדר ההפרדה. רוב המבנים בתהליכי בנייה ראשוניים ופינויה מתבצע באישור בגץ אחרי מאבק משפטי ממושך. עד כה לא נרשמה התנגדות לפינוי במזרח הבירה. ראשי הימין החדש שקד ובנט, שהצהירו אמש על המשך דרכם הפוליטית המשותפת עם שקד בראש, יערכו היום סיור ביהודה ושומרון ובמהלכו ימסרו הצהרה בנושאים מדיניים. השניים טרם השיבו לקריאה של יושב ראש הבית היהודי הרב רפי פרץ להתחיל מסע ומתן על הקמת מפלגת ימין גדולה ומאוחדת. עומסי תנועה חריגים מורגשים הבוקר בציר ז'בוטינסקי בפינת רחוב בן גוריון בשל בולען שנפער בכביש וחסם שני נתיבים לתנועה עד הודעה חדשה. הנהגים נקראים לנסוע בדרכים חלופיות. סגן מנהיג חמאס אל ערורי נפגש עם בכיר במשטר בטהרן שהבטיח שארצו תמשיך לתמוך בפלסטינים. גם שר החוץ של הרשות הפלסטינית אל מלכי הצהיר כי מדינה גדולה נוספת בעולם תכיר בקרוב במדינת פלסטין כדבריו, לאחר הפגישה עם נשיא ונצואלה מדורו שהצהיר כי ארצו תומכת ללא סייג בפלסטינים. בריטניה, צרפת וגרמניה דנו במחלית הבריטית שאיראן עצרה במצרי הורמוז, והסכימו כי אירופה צריכה לתת עדיפות עליונה להבטחת נתיבי הסחר הימיים במפרץ הפרסי. התחזית מוסיף להיות חם הרגיל בעונה. אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל. בצוות שלנו אבי גדלוביץ' האורך, מוטי קופר הטכנאי. מתחילים. שמונה ועוד שתי דקות, אנחנו נפתח הבוקר הזה עם מה שקורה בימין. אתמול הודיעו איילת שקד ונפתלי בנט כי הם רצים מחדש ברשימת הימין החדש, רק שהפעם מועמדת חדשה בראש הרשימה זוהי איילת שקד, מי שהייתה עד לא מכבר שרת המשפטים. עכשיו הוויכוח הוא הדיון הפנימי בתוך הציונות הדתית, האם להציב אישה לא דתית בראש רשימה דתית. אנחנו עם הרב שלמה אבינר, שלום, בוקר טוב הרב.
שלום המאזינים, שלום המאזינות.
הרב ראש ישיבת עטרת ירושלים, עם לא מעט השפעה על מה שמתרחש בציונות הדתית, מה דעת הרב על הצוותה או האופציה הזו של להציב אישה כמו אילת שקד בראש הרשימה?
קודם כל אין לי שום השפעה, אני רק יכול לומר דעתי באורח עקרוני. מי שעומד בראש מפלגה צריך להיות אדם שהערכים של המפלגה הם מאוד מאוד עמוקים בתוכו. זה פשוט, כדי להיות בראש מפלגת שמאל, צריך להיות שמאלני חזק, מפלגה חרדית, חרדי חזק. כדי להיות בראש מפלגה דתית לאומית, צריך להיות דתי לאומי חזק. פוליטיקה זה לא דבר שקונים במקולת, זה עניין של ייעוד פנימי עמוק. אז בוודאי היא לא יכולה להיות בראש מפלגה דתית לאומית.
אבל אומרים לא מעט אנשים בציונות הדתית, היא מביאה הרבה מנדטים, היא תגדיל את המפלגה הדתית, כשהולכים בצורה מאוחדת, 11, 12, 13 מנדטים, אולי זה שווה?
קוראים לזה ריאל פוליטיק, מיסודו של אוטו פון ביסמרק. כלומר, העיקר זה ההצלחה הפוליטית, הערכים והמוסר מוזזים הציזה. זה לא הולך ככה. המפלגה היא סוג של מנהיג האומה שמושכת את האומה לכיוון מסוים ולא הכמות קובעת.
כן, אבל יש הבדל משמעותי הרב בין שבעה או שמונה נציגים חובשי כיפות סרוגות, אנשי הציונות הדתית בכנסת, לבין 11 או 13. זה הבדל משמעותי.
כן, אני מכיר את ההיסטוריה העולמית וגם ההיסטוריה שלנו, גם אתה מכיר. היה אדם, לא יודע אם הייתה לו כיפה, אבל היה בודד, אברהם אבינו, והוא עשה מהפכות. וגם משה רבינו, הוא היה בודד, הוא גם עשה מהפכות. הנחישות, השכנוע הפנימי, העוצמה הרוחנית, היא פועלת יותר מהכמות.
בקיצור, הילד שקד בראש רשימה כזו, לא רלוונטית מבחינת הרב, אבל להציב אותה בכל מקום אחר ברשימה, כשבראש הרשימה יעמוד הרב רפי פרץ, ראש המכינה לשעבר, ראש איש תורה.
הגברת שקד, יש הרבה זכויות, והיא עשתה הרבה דברים טובים, ונקווה שהיא תעשה עוד הרבה דברים טובים, אבל היא לא שייכת למה שנקרא דתי.
וזה המדד. זאת אומרת, אם אדם לא דתי, הוא לא יכול לעמוד בראש מפלגה דתית.
נכון, זה נראה דבר כל כך פשוט. שאני לא, תמיה ששואלים דבר
אני, כזה. לא, לי זה ברור, אני אדם חרדי, okay. ולי השאלה זו לא שאלה. אני מנסה לחדד את השאלה, כי בתוך הציונות הדתית יש ויכוח ער בעניין הזה, ויכוח ענייני אגב, כמו שהרב עושה את זה בצורה מאוד עניינית, ומכובדת ומכבדת, וכך צריך להיות, לא רק בימים האלה שבין המצרים תמיד, אבל שוב, הדיון הזה קיים, ויש את הדעה הזו שאומרת שצריך הרבה מנדטים, והרב אומר בצורה ברורה, הכמות לא קובעת, לא המנדטים קובעים, אלא האיכות, ואם אנחנו רוצים מפלגה ציונית דתית איכותית, צריך להציב אדם דתי, ערכי, בראש הרשימה, זה, אני מסכם ככה את הדברים של הרב.
נכון מאוד.
מה יאמר הרב לאלה שיתנו שוב את אותה טענה, גם את הטענה של היא תדאג לערכים של הציונות הדתית כפי שהיא עשתה בקדנציה האחרונה והקודמת?
יש משל של הגאון הרב יוסף דוב סולובייצ'יק שנשאל את השאלה הזאת. אם אני אומר לך תשמור לי כספת עם כסף ובסוף היא נגנבת, אתה מוכן לשלם. אבל אני אומר לך, רגע, היה בפנים זהב. זה לא אמרת לי. אני שמרתי על זה כמו על כסף, לא שמרתי על זה כמו על זהב.
הבנתי. בקיצור, אין פה מה לשנות. יש אמנם רבנים אחרים בציונות הדתית שחושבים אחרת, אני מתאר לעצמי.
יכול להיות.
שאלו את הרב? מישהו התייעץ עם הרב?
כן, גם שאלו אותי.
והדעה הזו לא השתנתה. מה הרב חושב על נפתלי בנט ש... בעצם המית...
אותו דבר, הוא אדם דתי, אבל כמו שאמרנו קודם, הוא לא מה שנקרא דתי חזק.
ולכן הוא לא יכול לעמוד בראש הרשימה הזו?
הוא לא יכול להיות, אמרנו קודם, להיות בראש מפלגה צריך להיות מאוד מאוד חזק באידיאל של המפלגה. טוב.
ועוד שאלה אחרונה לסיום הרב, אם אפשר, עצם כל מה שקרה כאן בבחירות האחרונות, הילד שקד ונפתלי בנט בעצם הובילו את הימין למבוי סתום בכך שהם לא עברו את אחוז החסימה, לקחו אימור גדול, פרשו מהבית היהודי, לקחו אימור גדול, וכעת רוצים לחזור לרשימה הזו. אולי השאלה היא עקרונית, להחזיר אותם?
אני לא יודע, זה עניין שלהם. מותר לכל אחד לעסוק בפוליטיקה ומשלי
הוא חפץ. אוקיי, הדברים ברורים. הרב שלמה אבינר, אני מודה לרב על הדברים. שיהיה בוקר טוב.
כל טוב, שלום.
יום טוב. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי. שלום, בוקר טוב.
בצלאל, בוקר טוב.
מה אתה למד מדבריו של הרב אבינר?
אני חושב שחלק מהדברים הם דברים ברורים, אתה יודע, בנוגע להעמדת הילד שקד בראש, וגם נפתלי בנט, וגם על הסיבור, אני חושב שרוב הדברים הם דברים ברורים שמבטאים את העמדה היותר דתית בציבור הדתי-לאומי, ואלו עמדותיו של הרב, אתה יודע. יש גם רבנים אחרים ש... אולי סוברים דברים אחרים, אבל...
השאלה אם זה לוקח את הציונות הדתית לאותה חלוקה של החרדלים והלא חרדלים, בהתאם להשקפת העולם, הרבנים אומרים את דעתם לגבי נושא הילד שקד בראש הרשימה. מן הסתם זה הסיפור.
אני חושב שכן, אבל אני חושב שבמצב של היום, בגלל חרב אחוז החסימה, מה שנקרא, אז לפעמים גם עושים דברים שהם לא בדיוק כמו העמדה הזאת שהרב הביע אותה כאן. יודע, בלית ברירה, זה חייבים לעשות כל מיני חיבורים על מנת להבטיח את המעבר של אחוז החסימה ומה שנקרא להסתמך על קולות של רבנים אחרים, אבל אתה יודע, זה פוליטיקה.
השאלה מה הסיכוי? בוא נדבר עכשיו פוליטיקה. עם הרב דיברנו עניינים של ערכים, של הציונות הדתית, בוא נדבר פוליטיקה. מה הסיכוי שהילד שקד, יותר נכון שהרב רפי פרץ יוותר על המקום הראשון שלו, גם מסיבות ערכיות, גם מסיבות פוליטיות, גם ביבי שפה לוחץ?
בדיוק. המלחמה כרגע היא מלחמה של כולם בעצם נגד הרב רפי פרץ. ולמה? כי גם סמוטריץ' וגם עוצמה יהודית, שאגב לדעתי מתחת לשולחן הם סגורים כבר עם נפתלי בנט, וזו הסיבה גם להחרפת הטון בתקופה האחרונה, אבל אני לא בטוח, וזה אני ככה מעריך, להם לא משנה תחת מיליות. הרי בינינו מה זה משנה להם, אם זה תחת הרב רפי פרץ, תחת הילד שקד, הם מעדיפים אולי אפילו, עם דגש על סמוטריץ', להיות תחת הילד שקד, ובעצם להביא מספר גדול יותר של מנדטים ולהכניס יותר חברים, אם זה באמת נכון, כל הסקרים, וזה כן, לפחות בהרגשה שלהם, תחת האלה שקדם יכולים להביא יותר מנדטים, ולכן, חוץ מהרב רפי פרץ, בעצם כולם מעדיפים כן לעשות את האיחוד הזה, בעצם לגרום לרב רפי פרץ לוותר על מקומו עכשיו במקום הראשון, ולעשות את זה שהוא ריצ'רץ' יחד עם כולם. עכשיו השאלה, איפה יהיו, כמה יהיו, האם יהיה להם באמת ריצ'רץ' של אחד-אחד, האם יהיה ארבע בתוך עשר, אתה יודע, זה שאלות שהן ממש סמנטיות של זה. ולכן, הדגש הוא בעיקר אידיאולוגי, כמו שהרב עכשיו דיבר כאן, כי יש כאן את השאלה הזאת, האם בכלל לעשות את זה, מעבר לשאלת המנדטים, והדבר השני זה שגם נפתלי בנט וגם ראש הממשלה, עכשיו אנחנו מדברים ברמה הפוליטית, מעדיפים שיהיו פה שתי מפלגות, נפתלי בנט למשל סובר שאם ירוץ פה שתי מפלגות הם יכולות להביא הרבה יותר מאשר אם יהיה איחוד של מפלגה אחת, שבעצם המצביעים הם שני הצדדים דרך אגב, גם המצביעים היותר ליברליים בטיעונות הדתית יכולים להצביע למפלגות אחרות, וגם החרדלים הדוקים יותר יראו בעיה בצירופה של הילד שקד והצוותה בראש הרשימה, ואנחנו רואים כבר את הסימפטום הראשון, שזה מפלגת נועם שמטריאל כך שירת לבד. בעצם אם לא היה את אחוז החסימה, אין ספק שהיינו רואים היום ריצה בשתי מפלגות, ואחוז החסימה בעצם מצרף את שתיהם לכדי מפלגה אחת שהיא טיפה יותר גדולה, אם ירוצו לבד הם ירוויחו, ובעצם תוסיף על זה, כמו שאמרנו, את ראש הממשלה, שגם הוא לא רוצה, אגב, סיבה לא כל כך הגיונית, כן? מה זאת אומרת אם הילד שקד תעמוד בראש, אז היא לא תתמוך בנתניהו לראשות הממשלה,
אבל היריבות האישית, היריבות האישית שם בין משפחת נתניהו לשקד ובנט, א' מפורסמות, ב' הם יעשו הכל כדי שיזיעו, ששום דבר לא ילך בקלות.
נכון, אבל
הרי בסוף הם יהיו בממשלה ובקבינט, כמו שהיה בקדנציה הקודמת, אבל אתה יודע, התינה שיש שם היא בלתי מוסברת.
נכון, ולכן זה באמת מוזר, כי גם אם הילד שקד תעמוד בראש, ונניח שהיא לא רוצה לתמוך בנתניהו, היא לא יכולה לסחוף את כל המפלגה שלה, ואני מניח שרוב חברי הכנסת יתמחו בנתניהו בלי קשר לדעת הרשב ראש, נניח שזה יהיה הילד שקד, ולכן אני לא חושב שזה כזה משהו דרמטי, אני חושב שבאמת, כמו שאתה אומר, יש שם איזה טינה בין נתניהו, זו הסיבה שהוא גם סרב לשריין אותה בליכוד, למרות קריאות של החברים בכירים, כמו למשל חיים כץ וחברים נוספים, אבל בסופו של דבר, תראה, צריך לזכור עוד דבר, אחוז החסימה הוא המשחק. בקדנציה, בבחירות האחרונות, ראינו את הסקרים נותנים לנפתלי בנט 10 מנדטים, 8 מנדטים, 6 מנדטים, כמעט ולא היה סקר, למיטב זיכרוני, שלא העביר אותו את אחוז החסימה, בסופו של דבר הוא לא עבר, ולכן אני חושב שהם להרפתקה הזאת לא רוצים לחזור שוב, ולכן הם יעשו הכל על מנת להתחבר למפלגה אחת יותר גדולה, ושים לב שעד היום הם גם לא עשו את זה. הם לא עשו את זה עם אף אחד, אפילו לא עם פייגלין, ולכן עכשיו המרוץ מתחיל מי יביא כמה שיותר עוד לפני הייחוד בין איחוד מפלגות הימין והימין החדש, האם הרב רפי פרץ יביא איזה משהו חדש ונניח הצליח לסגור עם עוצמה יהודית או עם איזה קבוצה אחרת, אולי אפילו עם המפלגה החדשה של הרב טאו, נועם, ואז בעצם להראות אני יותר חזק מכם, ובעצם במחיר להוריד את המחיר של הימין החדש בעת צירוף למפלגה.
איתי גדסי, תודה על ההסבר הזה, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו יש עוד צלע לסיפור הזה של איחוד מפלגות הימין, זה כבר לא השם הרשמי, אבל כמציאות, כן איחוד או לא איחוד, איתמר בן גביר מעוצמה יהודית, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
איפה אתה בכל הסיפור? איפה
אתם? אנחנו בצד שרוצים לחבר חיבורים, ובצד שמנסים ליצור איזשהו חיבור גדול, כדי שחס ושלום, חס ושלום, לא תעלה כאן ממשלת שמאל.
אז איך עושים את זה?
עושים את זה כשמבטרים על קצת אגו, והקרב הזה בעיניי, מי בראש, הוא רוצה להיות בראש, היא רוצה להיות בראש, לטעמי צריך להכריע אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה, מי שמסוגל להביא חיבורים, מי שמסוגל להצליח לנצח על כל המערך הזה, הוא צריך להיות בראש, גם כל מיני דרישות קצת מופרכות שנועדו כל אחד למחוק את השני, אלה מבקשים ארבעה חברי כנסת בעשירייה הראשונה ואלה חמישה חברי כנסת, וזה בסוף לא יישארו חברי כנסת מרוב שאין מקום. אני חושב שאם מבטרים קצת פחות אפשר לקבל הרבה הרבה יותר, וזה צו השעה. תשמע, מה האלטרנטיבה? שתעלה כאן ממשלת טיבי ועודה בממשלה שמגרשת יהודים.
אז איתמר, ממשלה... בן גביר מוכן לומר כאן בשידור שאם זו האופציה אנחנו מוכנים להגיע אפילו למקום ה-11, העיקר שתקום ממשלת ימין?
איזה כיף שיש תמיד את איתמר בן גביר שמטר, מטר, מטר.
זאת אומרת שאחרים יוותרו, אתה צריך להיות בפנים, אחרים יוותרו.
הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, עד עכשיו אני הייתי השר, אני הייתי ארבעה חברי כנסת, והם לא היו כלום. אז לא, בצלאל, אנחנו ויתרנו על כל מה שאפשר והרבה יותר מכך. אנחנו עד כדי כך ויתרנו שלטעמי הצביעו לנו רק 70,000 מצביעים של עוצמה יהודית, בגלל שנדחקנו במקומות לא ריאליים. אנחנו לא מבקשים שרים, אנחנו לא מבקשים ג'ובים, אנחנו כן מבקשים נציגות הולמת של עוצמה יהודית. הבאנו לחיבור הזה וכולם...
מה זו נציגות הולמת? כמה ואיפה?
זה מאוד פשוט, אני אגיד לך זה, שאתה יודע, זה לא סוד. אם אנחנו הולכים לחיבור יותר קטן, כלומר לשני חיבורים, מפלגה, בוא נקרא לה ליברלית, מפלגה חרדלית, דתית, ציוויון יהודי, אז כמה אנחנו רוצים את 3, 9 ו-12... ברשימת הבית
יהודי. ארבעה מקומות עד המקום ה-12.
בהחלט כן, בהחלט כן, זה מה שמגיע לנו, אנחנו יותר חזקים גם
מהבית. אתה מתחיל גדול, לא, אבל אתה מתחיל בצורה מאוד מאוד, איך נאמר, עם ציפיות גבוהות, כי גם בנט ושקד דורשים כמעט אותו דבר, הם מבקשים את מקום 1, 3, 5, 7 ו-9, כלומר, ריצ'רץ' אמיתי.
רגע,
זאת לפני הבית היהודי ואיחוד לאומי, וגם עצמה יהודית מבקשים את השלושה בעשירייה.
רגע, בצלאל, אם יש חיבור גדול, לא אמרתי, אם יש חיבור שכולל גם את בנט, גם את שקד, גם את הרב רפי, גם את בצלאל, אנחנו מוכנים לזוז מקום אפילו שתיים. זאת אומרת,
אז בוא נעשה סדר. רגע, בוא נעשה סדר. אתם עכשיו דורשים את מקומות...
שוב עוד פעם, השאלה היא באיזה חיבור.
לא, לא, לפני החיבור הגדול, לפני החיבור הגדול.
לפני החיבור הגדול דורשים מקומות 3, 6, 9 ו-12. 6, זה הכוח שלנו, האמת היא שהכוח שלנו יותר.
ואם האיחוד גדול, ואם הסיפור הוא איחוד גדול, ואז בנט ושקד בפנים, עם כמעט ארבעה מנדטים שהיו להם פעם קודמת, נעריך שיש להם את זה גם הפעם, אתם נדחקים לאן? לאן אתם מוכנים להידחק?
אנחנו, מה זה נדחקים? אנחנו מוכנים לזוז אחורה ולקבל שתי מקומות בעשירייה הראשונה. זאת אומרת, 5 ו-8 נשמע לי סופר אגון, יקבלו שתי חברי כנסת תקומה, שתי חברי כנסת הבית היהודי, או 3, שני חברי כנסת אנחנו, ו3 או 4 בנט ושקד. מה קרה? מה קרה? למה יש לי להיות עם חיבור כזה?
תעזור לי עכשיו לצייר את הרשימה הזו. אם ככה, נניח רפי פרץ ושקד יחלקו את המקום הראשון והשני, אני לא יודע מי הראשון מי בשני, אבל נניח שאחד פה אחד שם. מקום שלישי, שוב, ימין חדש, מקום רבי...
לא, אני לא חושב, אני חושב שבצלאל סמוטריץ' בצדק יבוא וירצה להיות המקום השלישי, והמקום הרביעי תהיה שאלה אם זה אנחנו או בנט, המקום החמישי עוד פעם, אנחנו או בנט, ואז בחמישייה הבאה, עוד אותה חלוקה, אני לא רואה למה דבר כזה, זה באמת סביר, זה הגון, כל אחד מקבל את מה שהוא צריך לקבל, ואתה יודע מה, תשמע לי, רשימה כזאת יכולה להשיג אפילו מעלה למעלה מ10 מנדטים. צריך לוותר על אגו, צריך לוותר על אגו, פשוט שהחברים הנכבדים, תראה לדוגמה תקומה,
רגע, ויתורים על אגו, בואו נתמקד בזה. ישבת עם הילד שקד לא מעט לאחרונה, כלומר עם הימין החדש, כלומר עם יושבת ראש החדשה של הימין החדש.
נכון.
ובשיחות האלה הגעתם לאיזו תוצאה?
בשיחות האלה הגענו לתובנה שחיבור גדול זה דבר טוב. שוב, אנחנו לא מתעלמים מקולות שאומרים לנו
חבר'ה... לא, עזב אותי, איתמר, מהצרות. לאן הגעתם? פרקטית, פוליטית.
לא, בחייך בצלאל. בוא, אתה תראה כמה רחוק הלכתי איתך, תראה על איזה מיקומים הגענו.
לא התחלנו, עוד לא התחלנו את השיחה, אתה אומר לי רחוק.
אז בוא, תשמע יקירי. תראה עד איפה הלכתי. אני הלכתי גם לא סתם. אני הלכתי כדי להוכיח שבחיבור אפשר, לכולם יכולים לקבל לבוא באמת על חלקם, וכל אחד יכול להיות מרוצה וללכת הביתה גם בתחושה שהוא עושה דבר גדול למען עם ישראל. בוא, אני לא אתחיל עכשיו להגיד לך איזה חלוקת תפקידים ומקומות הילד שקד ואני עשינו, זה לא העניין.
אבל הגעתם לתובנה כלשהי בעניין?
אנחנו דיברנו על הכלל, והכלל הוא מאוד מאוד פשוט. יש קולות אומנם שמדברים כל הזמן על שתי מפלגות, ואנחנו לא עושים עין, יכול להיות שזה אלטרנטיבה הנכונה.
ואם יש שתי מפלגות לראות איפה עוצמה יהודית סגורים עם הימין החדש?
לא, עוצמה יהודית לא סגורים עם אף אחד. עוצמה יהודית סגורים בסופו של דבר עם מי שיעריך את הכוח הריאלי של עוצמה יהודית, עם מי שיהיה לנו מכנה משותף קרוב איתו, ועם מי שבסופו
של דבר... עם מי יש לכם מכנה משותף קרוב?
אני חייב להגיד שאני מעריך גם את הילד שקד, ואני מעריך גם את בצלאל סמוטריץ' וגם את הרב רפי פרץ.
עם מי יותר?
אני, מי שיותר...
בברומטר דת שלך, עם מי יותר?
מי שיותר זה מי שיפנים ויבין שעוצמה יהודית צריכה להיות בכנסת. תראה, אנחנו לא...
כלומר, המדד הוא מי ייתן לנו את המקומות שמגיע לנו, ולא מי יותר דתי, ציוני, אלא פשוט נטו, איפה נקבל יותר? ביזנס.
אני אקרא לילד בשמו. אנחנו לא הילד שקט, אנחנו גם לא בצל סמוטריץ'. אני לא הייתי נכנס להיות שר תחבורה במשרד שמחללים שם שבת ועושים עבודות בשבת לא בפיקוח נפש, ואני גם לא הייתי נכנס לממשלה שנותן פרוטקשן לחמאס. אז אם אתה שואל אותי מה זה עוצמה יהודית,
רגע, ומה מהשניים יותר חשוב?
אז אני אומר דבר מאוד פשוט, אני רוצה עוצמה יהודית, אני רוצה את השלם, כתלמיד חכם הלוחם, אני רוצה, לא,
תענה לי, מה יותר חשוב מבין השניים, כסף לחמאס או שמירת שבת?
אני בא מבית מדרשו.
הסדר צריך להיות הפוך כמובן.
אז הנה תשמע, אני בא מבית מדרש שהרב כהנא לימד אותנו על עדינו העצני. כן, דוד המלך, שהיה מצד אחד תלמיד חכם, עצום, הרי אדיר, ומצד שני לוחם. והאמת היא שהשילוב של השניים זו האמת. תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל.
מה יותר חשוב מבין השניים? אז תענה לי, מה יותר חשוב מבין השניים? שמירת שבת בעבודות של משרד התחבורה, או לא לתת כסף לחמאס?
הבנתי, מה יותר חשוב, אבא או אמא?
לא דומה.
מה יותר חשוב, אבא או אמא?
לא דומה.
וחצי דומה. וחצי דומה.
לא.
בוודאי שדומה.
ממש לא.
מסירת שטחי ארץ ישראל, בעיניי משולה לחילול שבת. זה אותו דבר. וחילול שבת, בעיניי משול למסירת שטחי ארץ ישראל.
כן, אבל לאשר העברת כסף, לא לתת כסף, אלא לאשר העברת כסף ערבי, לחמאס לא דומה למסירת שטחים. בואו, הלכת רחוק.
הלכת רחוק.
לא דומה, לא דומה, לא דומה, לא דומה.
בצלאל, אתה, יקירי, אתה מתחמק. תשמע, בוא. אנחנו, התפיסה שלנו היא מאוד מאוד
קרובה. אני מתחמק, אני מראיין, אתה מראיין.
אז אני... הכל בסדר. אני רגיל פשוט לחקור מהמשפטים. אני אגיד לך, התפיסה שלנו היא מאוד מאוד קרובה.
כמעט הגענו לשם פעם ביחד. כן, מה אתה אומר?
אתה צודק. אבל נגמר בפשרה בסוף, תזכור את זה.
איתי אפשר רק בפשרות, איתך אני לא יודע, כן.
את התפיסה שלה, גם אני איש מאוד מאוד פשרן בעניינים האישיים, אבל אני איש מאוד מאוד לא ותרן בענייני ארץ ישראל ותורת ישראל. שאלת השאלה שהיא מגלמת את האידיאולוגיה שלנו ואתה צודק. מבחינתי תורת ישראל כוללת הכל, כוללת את שמירת השבת וכוללת את המלחמה באויבים שלנו. כוללת את המאבק שלא ימצאו שום שעל על ארץ ישראל, וכוללת גם כל מיני הפגנות ומחאות נגד תופעות בזויות שאין מקום ברדיו להזכיר אותם. ולכן אנחנו מאמינים שצריכה להיות עוצמה יהודית בכנסת, ומי שיכבד את זה, מי שיכניס נציגים של עוצמה יהודית, אנחנו נהיה שם, אנחנו נעזור לו. זה בסופו של דבר אנחנו מסכים לעצמנו כל הזמן, זה בלוק
טוב,
טכני.
מיותר לשאול אותך איתמר בן גביר, האם אתה בעד האיחוד הגדול? כלומר אתה כן.
כן, חד וחלק, אני בעד איחוד גדול.
אתה
כן,
בעד הצוותה של הילד שקד בראש הרשימה המאוחדת?
אני בעד מי שיכול להביא חיבור גדול, אני בעד שהוא יעשה ויניק את החיבור.
היה כאן הרב שלמה אבינר, מבחירה הרבנים בציונות הדתית, ממש לפני כמה דקות. הוא אומר משפט כזה, מי שעומד בראש מפלגה של שמאל, צריך להיות שמאלני חזק. מי שעומד בראש מפלגה חרדית, צריך להיות חרדי חזק. מי שעומד בראש מפלגה דתית לאומית, צריך להיות דתי-לאומי חזק. גם שקד וגם בנט לא זה.
אני מסכים איתו שגם שקד וגם בנט לא דתיים-לאומיים חזקים. וגם...
הילד בכלל לא דתי.
חזקים, נכון, אני מסכים. ואני גם לא הולך להיות כאן הדובר של הילד שקד, אבל אני אגיד דבר אחד, שמבחינתי הוא ההנחיה של מוריי ורבותיי שפסקו לנו. זה בלוק הרב דוב ליאור לדוגמה. אנחנו מדברים על בלוק טכני. אנחנו מדברים על בלוק טכני. בבלוק טכני, אגב, יש תשובה של הרבי מלובביץ' בפולין, שעשו בלוק טכני, אפילו עשו, הלכו עם אנשים חילוניים, וזה, והוא בירך על כך. צריך לדעת את הדבר הזה, זה לא חתונה. ואנחנו שונים, אני אמרתי את זה לאורך כל הרעיון, ואני אומר לך
גם עכשיו. גם הדורות שונים, מה שהיה בפולין ומה שהיום גם שונה.
אני לא, אנחנו לא דומים, אנחנו לא דומים, לא לאיילת ולא לבצלאל. אני מעריך אותם, מעריך אותם עד מאוד, אבל אני לא מתאר לעצמי מצב שמחר נתניהו אומר לי, בן גביר, בוא קח להיות שר תחבורה, והייתי אומר לו, אני נכנס ויהיו כאילו לשבת במשרד. אשר לרחם, מה פתאום? אני אתמוך אגב לממשלה הזאת מבחוץ, אני אתן להם רשת ביטחון. אלא אם כן, נתניהו יבוא ויעשה כאן ממשלה שאין בה חילולי שבת, ולא נותנים פרוטקט של החמאס, ומפנים את חאן אל-אחמר, ואז אתה יודע מה, אני אשמח להיות בממשלת ישראל.
טוב, הצהרה מעניינת. איתמר בן גביר בעד להיות בקואליציה.
בהחלט. נטורי קרתא אנחנו לא.
עד היום כן. מהון נטורי קרתא, נטורי קרתא של הימין. איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, אני מודה לך על השיחה, בוקר טוב.
בוקר
טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומת. מיד נשוב, נמשיך עוד עניינים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מבקשים את עזרת הציבור בחיפוש אחר זוג מאורוגוואי. זוג צעיר, אדמוני, אסיסי ומשויש, נראה לאחרונה באטליזים ובחנויות המובחרות.
חפשו את זוג סטייק אנטריקוט של נתח. סטייק רך, אדום ואסיסי, פרוס וארוז לארוחה מושלמת ומפנקת. מיוצר מעגלים הרכים של אורוגוואי, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין ומעודר לשיטת הבית יוסף. זוג סטייק אנטריקוט של נתח. להשיג ברשתות רמי לוי, שוק מהדרין ובחנויות המובחרות.
אני לא מאמין. סגור. הם סגרו לנו את הסניף האחרון בעיר. תראה איזה תור לכספומט. מה ביקשתי בסך הכל? לשבת כמה דקות עם בן אדם שיעשה לי סדר בחשבון?
במזרחי טפחות לא סוגרים סניפים. עוברים למזרחי טפחות ונהנים מבנקאי אישי וזמין, לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
הרגע לא חיכית הגיע! סל קיץ ענק בגלית איטליה בני ברק על קולקטת הקיץ המרהיבה. כל הפאות מ-1,800 שקלים ל-7,500 שקלים. ימים א' עד ה' בין השעות 9 בבוקר ל-8 בערב. גלית איטליה בני ברק, רבי עקיבא 62, 03-570-0856.
שניים לוטוס, אחד קפה. ככה מתחיל בוקר טוב עם לוטוס.
אוף, שוב הגיע הקיץ.
מה רע?
שמש, ים, אבטיח.
כן, וגם יותר מקרים של שכחת ילדים במכונית.
נכון, וזה עלול לקרות לכל אחד מאיתנו.
ברור, כי המוח שלנו בזמן נהיגה עובד על אוטומט. וכל שינוי גורם להסחת דעת.
ותוסיף לזה עייפות ולחץ ושיחות טלפון שנכנסות בזמן הנהיגה.
אפשר למנוע, יש מה לעשות.
הקיץ הזה כולנו נלחמים על החיים, לא עוזבים את המכונית לפני שבודקים שלא שכחנו את היקר לנו מכל. לכללי בטיחות ולמידע למניעת שכחת ילדים ברכב ייכנסו לאתר הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
כוס קפה עם לוטוס, יש דברים שאי אפשר להפריד ביניהם.
הקיץ לא מדליקים אש ונדורות בשטחים פתוחים. אחרי חורף מבורך שאפשר לשדות וליערות לפרוח שוב, הגיע הקיץ היבש, ואיתו הסבירות הגבוהה לפריצת שריפות ולהתפשטותן. בעקבות כך, נציב הכבאות וההצלה לישראל פרסם צו האוסר הדלקת אש ומדורות בשמורות טבע, חורשות או יערות ובקרבתם. יחד נשמור על החיים ועל הטבע. עוד פרטים באתר כבאות וההצלה לישראל.
הכאב מפריע לכם להתאמן? בשביל זה יש סטילר. סטילר, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. בקשו מהרוקח, סטילר של אלטמן. המוצר אינו תרופה. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש.
שמוטקין 8 ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו.
ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים אחרונים בחודש אלול. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
תדירה נותנת לכם 5 שנים של שקט. נבחרת המזגנים העיליים המובילה של תדירן, עכשיו ב5 שנות אחריות מלאה.
תדירן, controlling the weather.
כפוף לתקנון המבצע.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
עכשיו, ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
יריד ההשקעות של קבוצת בסדנור ב-24 ליולי כ"א בתמוז בבית הערכה ומרכז הכנסים בית וגן בירושלים החל מהשעה 4:30 ועד 10 בלילה מהפך המכרזים הראשון מסוגו בישראל דירות בירושלים ובאשדוד במחירה פומבית אתם מחליטים כמה אתם מוכנים לשלם לפרטים והרשמה 1-800-801-802 יריד ההשקעות של קבוצת בסדנור 1-800-801-802
הודעה מיוחדת לנושאי הרכבת. סיטי פס גאה להציג. הדרך הקלה לנסיעה ברכבת הקלה. מהיום מערכת רכישת הכרטיסים לרכבת הקלה פשוטה, נוחה וקלה מתמיד. וכוללת גם מחירת ערך צבור. פרטים נוספים ומידע מפורט במרכז השירות ועל גבי התחנות. סיטי פס הרכבת הקלה עושה טוב לירושלים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:31, פרשננו, יהודה אבידן, יצחק נחשוני, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
יום שני בבוקר.
יהודה, התגעגעתי אליך. נעלמת.
הוא נעלם דום, עד כדי ככה.
יש לי
קצרים בטלפון, לא שומע את עצמו ככה.
תשובה של פוליטיקאי. טוב, מה אתם אומרים מה שקורה בציונות הדתית?
אני מודאג, אני מאוד מודאג.
למה? מדברים על ייחודים עכשיו, למה אתה צריך להיות מודאג?
אני אגיד לך, הייחודים זה דבר חשוב, וימין זה עוד יותר חשוב. אבל אנחנו הולכים להפסיד כאן, אנחנו, לא הכוונה אני ואתה, אלא אפילו מי שהצביע להם בעבר, אנחנו הולכים להפסיד מפלגה, גוף, שיש לו הרבה מאוד זכויות, מעבר, שאלו רבנים חשובים, שאלו מסרים חשובים, שלא חייב להסכים איתם עם כל הדעות. ופתאום משתלטים לך על מפלגה כזאת, והיא נעלמת. בראש עומד מישהו ששום ערך ממה שהמפלגה הזאת מייצגת, מה שהמזרחי, הפועל המזרחי של פעם מייצגת, שום ערך לא קיים יותר. הכיפה לא קיימת.
אתה מדבר על האופציה של שקד בראש הרשימה?
נכון.
לא, לאו דווקא, אני חושב שיצריך מדבר על בעצם על איבוד בעצם הפועל המזרחי שכבר הוא היסטוריה.
הכל, על הכל אני מדבר. אבל כל זמן שעומד שם מישהו, ואני, שוב, אני לא אומר מי, כל זמן שעומד שם מישהו שמייצג משהו מתוך מה שהיה פעם, זה בסדר גמור בעיניי. אני אדבר רק על הצד הסנטימנטלי, באמת. ברגע שלא עומד שם יותר אדם דתי, אין לו ערכים.
אבל אני חושב שאתה פשוט לא מבין שזה הגיע למצב כזה, שמסוגלים בך לחשוב לשים שם את הילד שקד בראש הרשימה ולאבד את הזהות.
הילד שקד...
שנייה. בגלל שכבר עבדה הזהות כבר למפלגה הזאת מלפני שנים. זה לא, אני לא, אני חושב שברגע שהם, שנייה, ברגע שהם ישבו עם יאיר לפיד, והביאו את כל הגזרות על עולם התורה לפני מספר שנים, כבר אז כבר עבדה הזהות למפלגה, ולכן כבר אתה
בסדר, ולכן אני מוריד גם את הכיפה. ולכן אני מוריד עכשיו את הכיפה. אני אומר לך, זה לא ככה, הרבנים לא שלמים עם זה, לוקחים כוח אלקטורלי, ובאמת כוח מושך קולות, הילד שקד, אבל מי שיש לו את המסרים האלה, את העקרונות האלה של המזרחי של פעם, והציונות הדתית האמיתית...
הציונות הדתית של היום היא לא הציונות הדתית של פעם,
אבל זה לא משנה אם זה, אבל זה לא משנה אם זה אותו דבר או לא אותו דבר. זה משנה מה היא מייצגת. היא מייצגת המשך אחר. היא מייצגת המשך, נכון שהיא כוח אלקטורלי אדיר, אדיר, אבל אני חושב שאם הייתה ברירה להצביע לכוח אלקטורלי, או למישהו שמייצג את הדעות ואת המסרים מלמעלה, המעטפת של המזרחי, היו מצביע לנתניהו. היו מצביע לנתניהו, למה להצביע
לילד שקד? זה כבר מזמן הצדיק להיות שיקול במשחק הפוליטי.
אז למה לא הצביעו לנתניהו?
נכון.
למה הצביעו לבנט? כי יש לו עדיין כיפה על הראש. כי יש לו עדיין כיפה על הראש, ועדיין יש לו את החינוך הדתי, ועדיין יש לו את הערכים הדתיים. היום הוא קצת משיל אותם עוד יותר. אבל זה לא היה פעם. לבוא ולהגיד, די, נמחק, כואב לי.
כן, מי אנחנו שנבקר אותם וניכנס לעניינים שלהם הפוליטיים, הערכיים, זה עניין שלהם, אנחנו רק יכולים לדבר ולא...
זה לא שלהם, אני לא מדבר בשמם של המנהיגים.
אבל בוא נחשוב שנייה, נסתכל שנייה אחד על הצד השני, כרגע יש לנו מצב של מלחמה אמיתית של כל הנושא של הרשימה של לקראת הבחירות הקרובות. אני חושב שבסך הכל אתמול מסתמן שכן יהיה איזשהו איחוד במפלגות שם, שכבר מבינים כולם היום שצריכים לעשות שם איזשהו רשימה אחת גדולה. יכול להיות שדווקא אתמול המהלך של הילד שקד והמסרים של הפיוס של נפתלי, ומצד שני אתה לא רואה שאנשים התלהמו נגדה במחנה בבית היהודי, יכול להיות שכן יהיה איזו רשימה אחת גדולה שתן איזה בשורה.
את תמיד לא נכון, אני בעד רשימה אחת גדולה, אני רק שואל את מה היא מייצגת, אם היא מייצגת קודם את הציונות או קודם את הדתי.
כבר אין לזה ערך היום שם. שם כבר אין לזה ערך.
אני לא יודע, מי שהצביע בבחירות האחרונות, וזו עובדה שהצביעו יותר לחלק הזה מאשר לחלק השני, הצביעו יותר לאיחוד הימין מאשר לימין החדש, עובדה, עדיין רוצה את הדברים האלה. אחרת הוא היה מצביע לנתניהו.
לא, השאלה שתשאל כאן היא יותר לפי דעתי, מה יקרה אם יהיה ייחוד עם רפי פרץ וסמוטריץ' ויקומו כמה רבנים שזה לא יהיה מוקבל עליהם וימשיכו להריץ את נועם, ומצד שני עוצמה יהודית, מה היא הייתה אם היא לא תתאחד, שם יהיה משבר ואיבוד קולות שוב פעם, כי אם עוצמה יהודית לא תבוא ויהיו כמה רבנים חרדלניקים שלא יתמכו במהלך, כאן יכול להיות משבר ואיבוד קולות שוב פעם של 2-3 מנדטים.
אני בעד ייחוד מלא. אני אומר שהילד שקד צריכה להיות במקום השני,
והמכובד,
לתת לה, אתה יודע מה, לתת לה את התפקיד הכי מכובד שיכול להיות, אבל לעמוד בראש הרשימה זה סמל.
לא, זה כבר בלתי אפשרי אחרת.
זה ביטא את זה כאן מקודם הרב שלמה אבינר בצורה מאוד ברורה ופשוטה, אישה דתית, או אישה לא דתית, או אדם לא דתי, לא יכול לעמוד בראש רשימה דתית, פשוט, חלק, אין פה הרבה...
נכון, וברגע שאתה עושה את זה, זה ליקוד 2, זה לא רשימה דתית.
אבל השאלה היא עוד פעם, כרגע במציאות שנוצרה, השאלה הגדולה תהיה, גם אם אתה רואה את הרב שמואל אליהו ועוד רב אחד כזה, מתחילים הניצנים שתומכים, במידה ויעבור המהלך הזה, אז אנחנו נראה את המשבר האמיתי, האם כולם, אם עוצמה יהודית לא תישאר בחוץ,
ותישאר בחוץ, עת לעשות לנתניהו,
שם תהיה בעיה.
עת לעשות לנתניהו, הפרו תורתך, זה מה שאתה אומר.
הבעיה של נתניהו בוחש כאן לא פחות, וזה אחד הדברים שמדהיגים פה.
לא רק נתניהו.
לא רק נתניהו.
טוב, מה עוד מעניין?
אנחנו לא מדברים סערה באף אחד. כן.
עוד מעניין.
כן.
אנחנו מצד שני, אנחנו צריכים לקוות שברק ימשיך לרוץ עד הסוף, ואיך שזה נראה לי דווקא, התחושה שלי שברק הולך הביתה לישון, וזה לא טוב, כי אז מחרי השמאל לא
יהיה... אתה רואה אותו קם ופורש?
לצערי, איך שזה נראה כרגע, ככה זה נראה.
זה שמחתך, אתה אומר.
לא, כי אני חושב שהריצה שלו היא איבוד קולות בטוח למחרי השמאל. שאם הוא לא ירוץ, זה אנחנו לא נראה את זה.
אני חושב שאנחנו צריכים להתעסק בעצמנו, במחנה החרדי ובמחנה שבראשו יעמוד מי שמתאים לנו להיות ראש ממשלה, ומה אכפת לי מה לעשה בשמאל, שיאבד קולות.
אפרופו להתעסק עם עצמנו, היום יש פתיחה של ההשקה
לא, יצחק יהודה אומר משפט מאוד מעניין, כי אם ברק ממשיך עד הסוף ומאבד קולות ולא עובר אחוז חסימה, אתה מבין לבד מי מרוויח מזה. הוא עושה את החשבון הקר שהימין יקבל את העוד מנדט שניים מהפיצול הזה בשמאל. כל שיורד בשמאל, כמו שבימין, כשיורד קול בימין, זה בא לך לשמאל.
לדעבוננו זה יקרה גם בימין. לדבוננו, זה קרה יותר בימין מאשר בשמאל בעבר.
לא, אבל נראה שפעם בימין קצת מתעשתים. אתה יודע, עם כל הוויכוח והכל, שיש כן שקד, לא שקד, הולכים לאיזשהו איחוד
של גדול. בוא נראה אחרי האיחוד הגדול, אם יתעשתו ולא יקום עוד מישהו מהצד, לדבוני, אני לא בטוח.
טוב, מה עוד?
יש לנו את הפתיחה של הקמפיין של תנועת ש"ס.
היום בצהריים.
שהיום משיקים את הקמפיין בצהריים, אמנם
זה קמפיין... רגע, תני להפיל את החצוצרות.
כרגע הוא קמפיין סגור לעיתונאים. זה לא של אלה שמתחילים הציבור הרחב, זה לא פתיחת מערכת הבחירות, אבל זה השקת הקמפיין. מעניין לראות.
זה לא סגור, יהודה.
לא, לא, התכוונתי לומר, זה לא שמוזמן כל הציבור, כל הפעילים או משהו כזה, זה בעיקר מוזמנים עיתונאים. זה עוד לא פתיחת המערכת הבחירות הרשמית, אבל וואלה, יהיה מעניין לראות את זה.
שיהיה בהצלחה, זה העיקר, לכולם, לכל המפלגות החרדיות, שיהיה בהצלחה ושיחזרו ויותר על הכוחות שלהם כפי שהיו בבחירות האחרונות.
בהחלט. יצחק נחשון, יהודה אבידן, שיהיה בוקר טוב, שיהיה בהצלחה לכולנו גם כן.
שיהיה יום טוב.
יום נפלא. פרסומת, עוד מעט ננסה להבין מה קורה באיראן.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בוגרת קמפוס לוסטיג מקבלת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב ומשתלבת בעבודה המביאה פרנסה בכבוד. קמפוס לוסטיג, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
לקחתם משכנתה ואתם נפרדים מהחזרים חודשיים גבוהים עד היום? יש לכם עוד הלוואות שמכבידות עליכם? אני רוצה לומר לכם, מאזינים, שאנחנו בתקופה מצוינת למחזר את המשכנתה שלכם ולאחד לתוכה את כל ההלוואות. הריביות ירדו בצורה מהותית לאחרונה, ולכן כדאי מאוד לנצל את זה כאן ועכשיו. אתם יכולים עוד היום לצלצל לאור משכנתאות כוכבית 5589, לבצע בדיקה ללא התחייבות וללא עלות, ולראות שהתנאים של המשכנתה שלכם טובים לכם ולא רק לבנק. סכומי המשכנתאות שנלקחו בשנה האחרונה שברו שיאים. אנשים לוקחים משכנתה כדי לקנות נכס שני, או בשביל עזרה למשפחה, או כדי לסגור הלוואות, ומחזור המשכנתה יכול לחסוך לכם המון כסף, שבטוח כבר תמצאו מה לעשות איתו. אור משכנתאות מצליחים להשיג בהבטחה ובהתחייבות את התנאים הטובים ביותר מול הבנקים בעזרת אנשי מקצוע, ידע, ניסיון ויכולות גבוהות. חייגו אליהם, כוכבית 5589 או למספר 0722-721-510.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הרפתקה חדשה, פארק פליימוביל מסביב לעולם, בגן הבוטני ירושלים. קחו דרכון ובואו להפליג בספינת פיראטים, לבקר במערב הפרוע, להנות ממשחקיית ענק ממוזגת ומתקני אתגר בסגנון נינג'ה בטבע. הזמינו עכשיו, כוכבית 6226.
אתה יודע מה אני מאחל לך?
שיהיה לך יום מלא אור.
מה? מה אני אעשה? מאז שאני שותה מיידן, אני רגוע מדי.
רוצים גם? חייגו עכשיו כוכבית 2929 ותענו משלושה קדי מים מינרלים טבעיים ב-49 שקלים לחודש. מיידן. למצטרפים למסלול שבמבצע למשך שלושה חודשים ללא התחייבות. כפוף לתקנון מסלול המבצע.
אנחנו מוכנים. בוא נצא לדרך.
עומר, סהר, נמרוד ועוד אלפי ילדים יוצאים כל בוקר לדרך. לדרך של תורה ודרך ארץ. דרך של תפילה ואמונה.
הגעתם ליעד.
קרן ההסעות, הדרך היחידה של אלפי ילדים להגיע ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בלי הסעה הם לא היו לומדים תורה. אמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליטה. בברכה והצלחה, ושיהיו לתורמים ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? חייגו עכשיו. עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
קפה איתמר, בית קפה חלבי בחשרות המעודרת בדץ אגודת ישראל. תפריט חלבי עשיר ומוקפד, המוגש טרי יום יום ממטבח השף. בואו להנות מבית קפה אחר. אצלנו ניתן גם לערוך אירועים בטאץ' מיוחד עד 40 מוזמנים.
הסיבים 48 גבעת שמואל. טלפון 039-333-907. קפה איתמר, בחשרות בדץ אגודת ישראל.
תרייג, אתם מוכנים?
מוכנים למה, תנחום?
למופע חבורת תרייג בין הזמנים.
מה, תנחום? גם אני צריכה לבוא?
לראשונה זה קורה. חבורת תרייג עולה על הבמה למופע ענק שטרם נראה כמותו. המופע יתקיים בבנייני אומה בירושלים. לרכישת כרטיסים, כנסו לאתר חבורת תרייג או חייגו 0722-796666.
אז תבואו!
תתעדבו!
הכל מוכן, בואו נצא לדרך.
כשאת לומדת בקמפוס החרדי של בר אילן, את מוכנה כל הדרך להצלחה. הצטרפי ללימודי תואר BA בפסיכולוגיה, תואר מבוקש במסלול יהודי לנשים, הכולל התנסות מעשית בזמן הלימודים. הרשמי עכשיו, 077-275-3094. הקמפוס החרדי באוניברסיטת בר אילן, המסלול להצלחה שלך.
זה הזמן לחופשת בין הזמנים מפנקת במיוחד. גולדן קראון, המלון המפואר ביותר בצפון ברמה של 5 כוכבים. אירוח כיד המלך גלת המהדרין. תוכניה עשירה ומרתקת לכל המשפחה. כמיטב המסורת של מרגליות. This is your time. והמופע המרכזי עם ענק הזמר יעקב שוויקי בהפקת ענק בלעדית לאורחי מרגליות. להזמנות התקשרו עכשיו 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
7 שנות הצלחה ומצוינות לסמינר לבנות ללימודי הנדסת מורה. גם אתן מוזמנות להשיג תואר מוכר בהנדסה עם הווי חברתי, רוחני וערכי בקמפוס החדש בהר חוצבים.
ההרשמה לשנת תשפ"ב בעיצומה, למסלולים הנדסת תוכנה והנדסת תעשייה וניהול. לפרטים והרשמה 02-563-8776, 02-563-8776. תמורה, סמינר לבנות ללימודי הנדסה מבית עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
47 דקות אחרי השעה 8, עכשיו אנחנו מנסים להבין מה מתרחש לא רחוק מאיתנו, במזרח, קצת כן רחוק, אבל מפרץ הפרסי. צבי יחזקאלי, הפרשן של ערוץ 10, שלום, בוקר טוב, צבי.
שלום, בוקר טוב. הוא יותר רחוק מבחינה רעיונית, כי אנחנו בעצם לא מתחברים לשם. המרחק נכון. הפיזי הוא משהו קצר יותר.
נכון. טוב, מה קורה שם? נסה להסביר לנו, איך נקרא לזה? קרב, או יותר נכון, קרב שהרבה מתח יש בו בין איראן לבין ארצות הברית, עכשיו גם בריטניה עם סיפור המחלית, וזה לא באמת הסיפור, יש שם הרבה מעבר לזה.
נכון, קודם כל זה קרב בין מזרח למערב, אם תרצה. בין שיטה פרסית של ניהול מסע ומתן לבין מערב שקורא את האויב דרך תגי מחשב. האיראנים רוצים כסף, האיראנים רוצים פצצה גרעינית, האיראנים רוצים לחזור ולהיות הנושא הכי חשוב בעולם, האיראנים רוצים שהעולם יתעסק בהם. כל עוד יש סנקציות, הם צריכים להעיר את העולם. איך מעירים את העולם? משתלטים על מחליות, מפעילים טרור, השיטה הידועה שלהם. בחודשיים האחרונים הם מנסים להעיר את העולם, ותוקפים מחליות על ימין ועל שמאל, אתה רואה מה קורה שם. חוטפים במחלית בריטית, תוקפים במחלית סעודית, יורים במחלית של המפרץ, וכו' וכו'. ואז טראמפ מחליט, דוב, זהו, נגמר, אני תוקף אותם. שולח את המטוסים, ואז ברגע האחרון הוא מתחרט, מסובב את המטוסים אחורה. בשפה של המזרח התיכון זה אומר, אתה מפחד, אתה לא יכול. האיראנים כרגע הולכים...
טראמפ החזק, הגיבור מפחד ממה?
בוודאי, בוודאי. עבורנו הוא גיבור, כי ארצות הברית היא מדינה חזקה. במזרח התיכון עוצמה לא נמדדת בנשק שיש לך. אם זה היה באמת נמדד בנשק שיש לך, אז מה יש לך? מה, אז בלונים? נו, ואתה מורתע להם, נו, אז מה? זה לא הסיפור הנשק, זה לא הסיפור שארצות הברית מעצמה. ארצות הברית לא משתמשת נכון בנשק, אגב, גם אנחנו. זה לא אומר, האיראנים לא רואים את ארצות הברית כחזקה. הם הפילו להם מלט, ויקר, והביאו אותו לתוכניות הטלוויזיה, והאמריקאים עכשיו אתמול אמרו, גם אנחנו יפנו להם מזלת. לא נכון, זה לא היה נכון. יש חולשה לחזקים, ויש עוצמה לחלשים. ככה, ממש ככה. ומה שאיראן עושה, היא מותחת את החבל בדרך לאימות, כשהיא יודעת שהנחת היסוד של הצד השני זה שלא יהיה אימות. תחשוב שאני ואתה נכנסים עכשיו לאיזשהו סוג של ויכוח, ואני אומר, תשמע, מראש, לא, אני לא הולך להיכנס אותך למלחמה. נו, אז מה זה?
אבל אני אכנס איתך לאימות, לא. אני אכנס איתך לאימות אם אני אסטרטג טוב, וארצות הברית יש בה אסטרטגים טובים, לא איזה מדינה זניחה. אתה יודע מה? זה לא איראן שלא תמיד חושבת צעד אחד קדימה. וכשאתה יוצא לפעולה כזו, או למערכה כזו, או אפילו למתיחות שהתחילה לא בגלל שרצית, אתה לא עושה שום צעד בלי שאתה יודע מה הצעד הבא. ופה נראה שאף אחד לא יודע מה הצעד הבא.
נכון, אז נגעת בנקודה, אתה מביא את מיטב המוחות שלך כדי להגיד, אוקיי, אני החלטתי, האסטרטגיה שלי זה ככה, אני אחנוק אותם כלכלית, אני אחנוק את האיראנים כלכלית, ובסופו של דבר זה יביא אותם לשולחן המסע ומתן. אחרי זה...
רק לא נשכח שלאיראנים יש הרבה סבלנות.
נכון, יש להם הרבה סבלנות. אחרי שאני אחנוק אותם כלכלית, הם ויבואו, נתחננו. עכשיו, הם חנוקים כלכלית והם אומרים, טוב, אני עכשיו הולך לעשות כמה פיגועי טרור. אתה הרי לא תיכנס למלחמה. פתאום, בסופו של דבר, מצליחים לשנות לך את האסטרטגיה. כי אתה יום אחד תגיד, חלס, די, בעל הבית השתגע, אני לא מוכן מפה עד להמשיך עם הדבר הזה, ואתה תצא לפעולה צבאית. תצא לפעולה צבאית, אני אשים שם אזרחים, ואני אגיד שאתה עוזר אזרחים צבאיים ומסכנים, ונפלת בפח. למה? כי אתה לא יכול בעצם לנהוג כמו שהצד השני. זה אסימטרי. זה לא שווה. אנחנו לא יכולים לעשות לחמאס את מה שחמאס יכול לעשות לנו. אנחנו לא יכולים לעשות, ארצות הברית לא יכולה לעשות לאיראן את מה שאיראן יכולה לעשות לה. זו החוסר סימטריה של המזרח התיכון, שבהתמודדות של דמוקרטיות ומעצמות מול ארגוני טרור. זה בעצם המלכוד הגדול של הסיפור הזה. ואנחנו נופלים בזה כל פעם מחדש.
טוב, אתמול כתב השר צחי הנגבי, זה בעקבות רעיונות שהוא נתן, הוא אומר, אנחנו, צהל כבר גובה מהאיראנים במשך שנתיים מחיר כבד, והורגים להם אנשים.
כן.
מה? למה הוא מתכוון?
אנחנו המדינה היחידה שהורגת איראנים, זה יותר חזק, הוא אמר.
כן, משפט חזק. למה הוא מתכוון?
זה דווקא התבטאות בסגנון ערבי, הייתי אומר, בסגנון מזרח תיכוני, שנוכל להתפאר בזה.
סוף סוף מישהו מבין את השפה פה.
כן, יכול להיות, אבל אתה יודע מה, שוב, צריך הקשר, צריך הקשר, לא סתם לזרוק איזה מילה. אתה יודע, אתה רוצה להתנהג כמו המזרח התיכון, ואני בעד זה, אגב, אני חושב שהכלל הראשון במלחמה זה להבין מה האויב מפעיל עליך. אז תעשה את זה כמו שצריך. אגב, ראית שהאיראנים הגיבו ואמרו, תארו לכם איזו תגובה מרתקת לראות את הצד השני. הם אמרו, תארו לכם שאנחנו, אנחנו היינו מתגאים בזה שאנחנו הורגים ישראלים, כאילו, זה שלנו, לקח לנו את זה.
אמירה, אגב, שאפשר להבין אותה מאוד, אמירה של האיראנים.
נכון, נכון. האמירה של צחי הנגבי, היא כואבת להם, היא מכאיבה להם. אני לא יודע אם הייתי משתמש בזה היום, כי אנחנו בסוג של מלחמה איתם, לא הייתי רוצה עכשיו להיכנס. הכל צריך לראות אם אנחנו שמים את ההתבטאות, את הטיל, את המעשה, בהקשר של איזה אימות שיש לנו עם האיראנים. עכשיו סתם, לא הייתי אומר את זה, זה לא חכם, למה להדליק אותם? ולמה להשפיל אותם? שוב, במזרח התיכון זה הכל עניין של כבוד. למה אתה משפיל אותם? אתה רוצה שעכשיו מתוך הצרה הזו הם יבואו לאיזה מסקנה שהם רוצים לצאת לאיזה פיגוע נקם? יש דברים שיפה לשתוק, ותראה את הדוגמה, אני תמיד נותן את הדוגמה של הקור הסורי. אסד בנה קור גרעיני, הסתיר אותו מעיני העולם. היה פה איזה ראש ממשלה אחד אולמרט, שקלט שיש פה קור גרעיני, ומה אמר? תורידו אותו. הורידו אותו בין לילה, אסד בבוקר אמר, לא היה ולא נברא. אמרו לו, שמה, מה לא היה ולא נברא? הורידו לך קור. אמר לו, הורדתם איזה מפעל לייצור, לייצור קרטוני פלסטיק, אני יודע משהו. אמרו לו, אבל תראה מה הישראלים עשו לך. לא היה ולא נברא. אחרי 3 שנים, כמה שנים, הישראלים מוצאים את כל הסרטונים של התקיפת הקור. ואסד אומר, לא היה ולא נברא. זאת אומרת, כמה אתה יכול באמת להשפיל בן אדם? הוא אומר, לא היה. הוא אומר, אל תשפיל אותו לרמה שתבזל לו בקרות. הרסת לו את הקור, בסדר. תן לו להגיד שלא היה כלום. תן לו. מה אכפת לך? אתה את המטרה שלך הסתקת. זה גם
אבל עם האיראני זה לא עובד בצורה הזו.
תראה, באיראני, להפך.
כי כשלקחו להם את הארכיון האיראני, למשל, של הגרעין,
ועשו פה חגיגה, נכון, נכון. אבל בוא נגיד, אם היית עושה חגיגה מכל מתקפה שאתה עושה לאיראנים בסוריה, זה כבר היה כואב. אתה יודע כמה איראנים, על מה צחי הנגבי עשה לצחי הנגבי התגעה? על כל התקיפות שאנחנו עושים בסוריה, ששם נהרגים עשרות אנשי משפחה, אנשי משמרות המהפכה, האיראנים, קצינים, מהנדסים, כל אלה שמרכיבים שם את הטילים בתוך סוריה. ולמה להגיד את זה? למה לפרסם את השמות שלהם? למה לפרסם תמונות? להגיד, אוקיי, הייתה מתקפה, וזה בסדר. יש חלק במזרח התיכון, שאם אתה כבר פגעת באויב, אל תעשה מזה חגיגה אם אתה לא צריך. שוב, אם המטרה שלך הייתה לעשות חגה על זה ולהשפיק אותו, בסדר, אבל המטרה כאן זה לקעקע את ההתבססות האיראנית בסוריה, ולא לצחוק על האיראנים. כך אני חושב.
לאן זה יוביל אותנו בסוף? כל הסיפור הזה במפרץ הפרסי? עוד מחלית לפה, מחלית לשם, או שזה גמר?
בסוף, תסמוך על הפרסים שהם ישיבו את האמריקנים עם ארנק פתוח למסע ומתן, ישנו את הסכם הגרעין, והסנקציות יוסרו. זה מה שאני חושב. הם יהטלו שוב גם באמריקאים. הרי האמריקאים פרשו מההסכם, רוצים הסכם חדש, הם ילכו איתם להסכם חדש. אין ברירה. אין ברירה. אף אחד לא יכול לממן מלחמה, כוללת, אני מדבר, מלחמה גדולה, וזה לא נכון מבחינת האיראנים. עד לשולחן המסע ומתן, אנחנו נראה הרבה מתיחות, אבל אתה תראה שזה כמו בצפון קוריאה. בסוף טראמפ יגיד, טוב, קחו את הטלפון שלי, יתקשרו.
בואו ניפגש.
ואני מחגיגו עוד יום לתקון על זאת הפריטים.
צבי חזקאלי, הפרשן לענייני מזרח התיכון של ערוץ 13, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
להתראות. אנחנו מסיימים, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לאבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם ההשראה היומית, ניפגש כאן בעזרת השם מחר בדקה לשמונה, שיהיה לכולנו יום טוב ושקט, בוקר טוב, בשורות טוב.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
למי מאיתנו אין מינוס בחשבון העובר הרשב? ולמי מאיתנו אין הלוואה חוץ מהמשכנתא שאנו משלמים עליה כל חודש? והבנקים הרי דורשים שנעמוד בתוך המסגרות שלנו. ואין ברירה, אז לוקחים עוד הלוואה לסגירת המינוס, ועוד תשלומים כי המקרר התקלקל או המזגן, וחייבים להחליף אותם. מאזינים יקרים, כננת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת או משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. ואני חייבת לומר, כי השליחות שלי בעולם היא לדאוג לכם מאזינים לשקט כלכלי, ולעזרה בהקטנת החזרים החודשיים. ואיך אנחנו עושים זאת? יש לכם נכס? יש לכם משכנתה? אנחנו ראשית בודקים ללא עלות וללא התחייבות את המסלולים והריביות שאתם משלמים לבנקים. במקביל, אנו בונים לכם תוכנית כלכלית שמכניסה את כל ההתחייבויות שלכם לתוך המשכנתה ופורסים הכל לתקופה ולהחזר חודשי שמתאים לכם ולא לבנק. כך שתוכלו לשלם את ההתחייבויות שלכם בכבוד ולא בלחץ, וללא בקשות של עזרה ממשפחה בכל חודש. התקשרו עכשיו לכוכבית 5589, וכבר תתחילו לחסוך. כוכבית 5589.
או למספר 07-227-21510.
או משכנתאות.
עוגיית לוטוס פריחה וקפה חם. ככה מתחיל בוקר מושלם.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
איתן. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
אלפי מאזינים השתתפו בסקר ההורים הגדול שערכנו, והתוצאות מדהימות. 90% מההורים שמשתמשים בסמארטפון לא מסונן, חוששים מאוד שהמכשיר שלהם יגיע לילדיהם גם לשלוש דקות. ואני שואל, למה לחשוש? פשוט יותר לעבור להדרן.
מצטרפים עכשיו להדרן. כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל. גם חכם וגם שמור.
בטח ירגישו בהבדל. פתאום שקט נפשי.
בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
רשומה לכלל פעילות העמותה.
מה קורה פה? מישהו שומע אותי? הגעתי לבנק ויש כאן רק מכונה תקועה שלא מבינה אותי.
זמנית לא ניתן לבצע פעולות במכונה זו.
במזרחי טפחות לא משאירים אותך לדבר עם מכונות. עוברים למזרחי טפחות ונהנים מבנקאי אישי וזמין לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים.
כוס קפה עם לוטוס. יש דברים שאי אפשר להפריד ביניהם.
מתלבטים בין גרפיקאי לקומיקאי.
אל תסתבכו, עלו על המסלול הירוק של המרכז החרדי להכשרה מקצועית. בחרו מתוך מגוון התחומים, הנדסאים, חשבונאות, מנהל, מחשבים או עיצוב, ותתקדמו למקצוע המפרנס שלכם. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 2245, המרכז החרדי להכשרה מקצועית.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, בוקר טוב, באולפן אריאל שרפר, בכיר רבני הציונות הדתית, הרב שלום.